בחרתי לעסוק בסוגיה מאוד מעשית, מאוד פשוטה. מה זה נקרא? מה זה נקרא קדושת שביעית בפירות? איך מתייחסים לזה? איך זה נוצר? ומה הלכה למעשה? זה הסוגיה. ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, מחלה שמיטה ששמים, מה עניינם? מה זה? אנחנו לכאורה הורסים את הפירות שביעית עוד יותר. כשאתה זורק שאריות של אוכל בתוך פח, ובפח נמצא מהשאריות של הפעם הקודמת, מה, כל פעם מרוקנים? טוב, בישיבה, כי זה כמויות גדולות, אבל אדם בבית שם מחל, ביום הראשון הוא שם שני פלחים וחצי של מלפפונים. מה עשו לעשות? את מה?
שם ממשהו ישן.
אז מה? אז אף פעם, אז אין מושג, אז מה? כל פעם צריך להחליף את ה... מה? לכל פלח גזר נחליף פח? אז סתם, אז מה עושים? הדוגמה הכי הכי פשוטה. ונשאר לי בצלחת חתיכת קוביית מלפפון מעורבבת עם אורז ועם בשר ועם מיונז. אז מה, אני צריך להוציא את הקוביית מלפפון הזה ולשים אותו פח שמיטה? בסדר, אז זהו שבת. ואם זה ביום חול, אוכלים גם ביום חול, יש כאלה שאוכלים. מה הגבולות? לאן זה מגיע? מה הדינים? בואו נצא לדרך. אז ככה, הגמרא במסכת סוכה, זה הסיבה ש רבי יונתן אלברט תלה מודעה גדולה שניתן שיעור, כי זה סוגיה במסכת סוכה, והסוגיה אומרת ככה. איך זה הגיע למסכת סוכה דיני שביעית? כי פשוט דנו על לולב אתרוג של שנת השמיטה. האם יש קדושת שביעית בלולבים? לולבים זה לא אוכל. איזה קדושת שביעית יכולה להיות בעצים? ואז הגמרא נכנסת לדיון שאנחנו לא נלמד אותו, כי זה לקבוע במה יש בכלל קדושת שביעית. ומגיעים למסקנה שקדושת שביעית יש רק בדברים שהנאתו וביאורו באים כאחד. מאכל, אתה אוכל, תוכל שאתה נהנה, אתה גם מחסל את האוכל. עצים, שכשאתה נהנה מהם לא קורה כלום, והכיליון הוא לא תוך כדי השימוש, אלא אחר כך, אז אין קשר בין הנאה לביאורו מן העולם, אין קדושת שביעית. ומכאן מחלוקת גדולה, עם פרחים יש גם קדושת שביעית, כי כשאתה מריח את הפרח לא קורה כלום. מחלוקת גדולה, פרחי נוי, רב אליהו מחמיר, אחרים מתירים. בסדר, זה בסוגיה הזאת לא ניכנס, אבל הגמרא במסכת סוכה אומרת ככה. כבר שלומדים את זה, אז אני אקריא את הדברים בפנים. הגמרא אומר כך בדף מ עמוד ב, ככה.
אני מבטיח לך, אחרי מוצאי שבת רוצה להישאר, אף אחד לא שומע.
מופתע, מופתע. מופתע לא
טוב, יאללה. עזבו, אתם לא נורמלי. בוא נחזור לאן. בוא נקרא את מה שכתוב פה. הגמרא אומרת כאן ככה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, בואו ראה כמה קשה אבקה של שביעית. אדם נושא ונותן בפירות שביעית, לסוף מוכרת מטלטלה. בסוף מוכרת מטלטלה ואת כלה. שנאמר, בשנת היובל הזאת תשוב איש אל אחוזתו. וסמיך לבכי תמכרו ממכר לעמיתך. זהו. כתוב, בשנת היובל הזאת תשוב איש אל אחוזתו. וסמיך לכי תמכרו ממכר לעמיתך. אז מכאן, שאדם שמזלזל בשביעית, נענש. עכשיו הגמרא ממשיכה במילים הבאות. ורבי אלעזר, היי קרא דרבי יוחנן, מי אביד ל... מה זה רבי אלעזר ורבי יוחנן? זה דבר שתכף נראה אותו יותר בהרחבה בירושלמי, אבל גם זה מופיע פה במסכת סוכה. אומרת הגמרא ככה, מבא אלה לחדתניא, מה אמר רבי יוחנן? תכף נראה. אבל אומר רבי אלעזר, הפסוק שרבי יוחנן דרש ממנו דרשה מסוימת, אני רבי אלעזר לומד מזה משהו אחר. כי יובל היא. הפסוק כי יובל היא קודש, אני אקרא את כל הפסוק בשלמותו. וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו, כי יובל היא קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. עוד פעם, כי יובל היא קודש תהיה לכם מן השדה. שנת היובל זה גם שנת שמיטה, וכתוב יובל היא. מה קודש תופס את דמיו ואסור? אב שביעי תופס את דמיה ואסורה. מה זה קודש? קורבן. אם אני פודה את הקורבן, הכסף שאני מקבל מהקורבן הוא נהיה קדוש. אז גם בשביעית אותו דבר. אם הקודש תופס דמה ויוצא לחולין, אב שביעי תופס את דמיה ויוצאת לחולין. אם אתה משל את זה לקודש, תלמוד לומר תהיה בהווייתה תהה. כלומר, שמיטה הוא יותר חמור. הכיצד? לקח בפירות שביעית בשר, אלו ואלו מתבארים. כלומר, שניהם יש בהם קדושת שביעית. אז גם את השאריות הבשר אסור לזרוק, הם קדושים קדושת שביעית, כמו הפרי עצמו. לקח בשר דגים, יצא בשר, נכנסו דגים. לקח בדגים יין, יצאו דגים, נכנס יין. לקח ביין שמן, יצא יין, נכנס שמן. הכיצד? אחרון אחרון נכנס בשביעית ופרי עצמו אסור. לכן שמיטה הוא הרבה יותר קדוש מאשר הקדש, במובן הזה שהקדושה היא עוברת ממקום למקום. ואם אני קונה פירות אני אקבל כעודף מהחנות, אז הכסף הזה שאני מקבל מהחנות זה כסף שבו קדושת שביעית. בעיה? לא בעיה, זה כאילו אנחנו צריכים ללך להתנהל. זה הגמרא, זה הרקע הכללי. עכשיו בוא נמצא פתרונות. עוד קצת ככה לטעום טעם פה. יש פסוק, זה ספרה בהר, יובל לשנת ה-50 שנה, שיכול בכניסתה תהיה מקודשת מראש השנה וביציאתה תהיה מושכת והולכת עד יום הכיפורים, שכן מוסיפים לכל על הקודש. תלמוד לומר יובל לשנת ה-50 שנה תהיה לכם, אין קדושתה אלא עד ראש השנה. לא תזרעו, לא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה, כשיש שנאמרו בשביעית, כך נאמר ביובל. כי יובל קודש, זה הגמרא במסכת סוכה, מה קודש תופס את דמם, אב שביט תופס את דמיה. אם הקודש יוצא לחולים ודמם נתפסים, יכול אב שביט, כן, תמוד אומר, היא, הרי בקדושתה נמצאת, אומר, האחרון, האחרון נתפס כשביעית, ופרי עצמו אסור. זה ציטוט מילה במילה במסכת סוכה. רק הגמרא במסכת סוכה ציטטה את הספרי שמופיע פה לפנינו. בוא נטעם איזה טעם קצת מהירושלמי. האחרון אחרון נתפס בשביעית והפרא עצמו אסור. הכיצד? לקח בפירות שביעית בשר, אלו ואלו מתבהרים, מתבהרים בשביעית. לקח בשר ודגים, יצא בשר, נתפסו דגים. לקח דגים, שמן, יצאו דגים, נכנס שמן. האחרון אחרון נתפס בשביעית והפרא עצמו אסור. טוב, זה אנחנו כבר יודעים את זה. פה באה שאלה מעניינת. באו מיני מרבי יוחנן, שביעית מהו שתצא דרך חילול? כבר, השאלה היא מעניינת, ותראו, זה נפקא מינה גם להלכה. אתה אומר ככה, פירות שביעי זה קודש, זה כמו מעשר שני, זה כמו קורבנות. איך אני מחלל פירות שביעי, פירות מעשר? לא, אני לא מוכר את זה, אני מקבל כסף. ואז הקדושה עוברת מהפירות לפרי. אני מחלל, מה זה מחלל? לוקח פירות בשווי של 100 שקל, מעביר את הקדושה שלו על פרוטה אחת, ואת הפרוטה הזאת היא נהיית קדושה בקדושת שלי, בקדושת מעשר. ולפעמים אני מוסיף חומש, נכון, נערה נכון. זה דרך חילול, זה לא דרך מכך או ממכר. אז אם ככה, אז גם בשביעית נעשה אותו דבר. זה אפשרי או לא? אז זה מחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר, זה גם מופיע מסכת סוכה. מהו הדרך שקדושה עוברת מאחד לשני? לגבינו זה לא נפקא מינה, אנחנו, אף אחד מאיתנו לא ילך לקחת פירות שביעית ויחלל אותם דרך חילול. האופן שאצלנו זה בא לידי ביטוי, זה כשאני קונה פירות שביעית. עכשיו צריך להבין, גם פירות שביעית שעברו תהליך היתר מכירה, אני חייב לתת זק נמה קצרצרה. פירות של ארץ ישראל שצמחו וגדלו בשדות גוי לפי הבית יוסף, רבי יוסף קארו, זה כלום, זה כלום, זה כאילו פירות שאתה קונה אותם מחוץ לארץ, תפוזים במקום זה, כאילו הבאת אותם מספרד. כי מה ההבדל בין ספרד? זה גוי, והשדה הזאת היא גם גוי, היא בבעלות של גוי, יושבים שם גויים, הגויים עובדים את העבודה הזאת, ואין להם בהם שום קדושה, אין בהם כלום. אפשר למכור רגיל, לקנות רגיל, לאכור רגיל, תזרוק, תעשה מה שאתה רוצה. זה דבר, ככה פסק הבית יוסף. החזון איש אומר, לא מעניין אותי שרבי יוסף קארו היה מרא דאתרא, אני דעתי כמו הבר פלוקטה של הבית יוסף, שהקדושה ממשיכה. זה מחלוקת אחת. באנו ליתר המחירה. יתר המחירה, מה הרעיות של יתר המחירה? שהקרקע הזו נקרא לגוי, אז היא שאל גוי, על מי עובד בשדה בפועל? יהודים. אני בעל הבית נשארתי לעבוד. אז באמת היתר המכירה המקורי של הרב קוק היה שאת העבודות בשדה לעשות על ידי גוי, לא על ידי יהודים. היום לא יודע מה עושים בפועל, אבל על צד שהיתר המכירה הוא לא תופס, אז הפירות האלה קדושים בצד שני. צריך לדעת איך להתנהל מול צריך לדעת איך להתנהל עם זה. ובאמת הרב קוק בזמנו פרסם שלמרות יתר המכירה להתייחס לפירות האלה כקדושת שביעית. כדי שיתאפשר לעשות עבודות מסוימות בשדה, ושנוכל בתנאים מסוימים גם לשווק אותם. אבל מאידך צריך לדעת זה קדושת שביעית.
סותר אחד את השני, לא?
מה זה?
זה לא סותר אחד את השני.
לא, כי היתר המכירה הוא לא חלק. גם הרב קוק אמר יכול להיות שאני טועה, ובהלכה אני עושה שילובים. ברב אליהו, הרב אליהו גם טוען שהיתר המכירה לא תופס, אבל הוא אומר צריך לעשות היתר מכירה לחומרה, כי אחרת כל השוק מוצב בכספים של קדושת שביעית. בוא נעשה היתר מכירה על צד שהיתר המכירה תופס, אז זה פירות של כמו חוץ לארץ. הבנו מה שאני אומר? עוד פעם, שתי חשבונות, תכף כבר נרד לפרטי ההלכות פה, המעשיות. יש פה שתי חשבונות. א', איך אני האם המחירה תפסה? גם אם המחירה תפסה, עדיין איך אני תכנס את הפירות האלה? חזן איש אמר גם היתר תפס, וזה, מה זה היתר? המחירה. לא, אל תגיד מחירה. תגיד שדה של גוי אורגינל. עדיין יש בזה קדושת שביעית. והחזון איש, גם שאתה קונה מגויים, אתה צריך לבזה קדושת שביעית. איסור סחורה, והפירות שבאים לך הביתה, אתה צריך לטפל בהם כמו שצריך, והכספים שאתה נותן לגוי, הם מתקדשים בקדושת שביעית. ולכן יש בעיה לקנות מגוי. זה ויכוח אחד. עכשיו באנו לעשות היתר מכירה. בהיתר מכירה יש לך שתי בעיות. א', ההיתר בכלל תפס, ואם תפס אז מה עושים? יש קדושה או אין קדושה? הרב הוא אמר אני היתר המכירה לוקח אותו לעניינים מסוימים, ולעניינים אחרים אני מחמיר. לאיזה עניין אני מחמיר? אני מחמיר שיתר המכירה תפס רק לעניין שאפשר יהיה לעבוד בשדה. אבל לעניין קדושת שביעית, אולי אתה צודק, הייתי לא תופס. ועל השדה של יהודי, והפירות הם של יהודי. ופירות של יהודי ודאי קדושים מקדושת שביעית. זה שונה משדה של גוי אורגינל. כי בסדר של גוי של אורגינל יש בית יוסף שאומר אין כלום ואין קדושה והכל ניתן לאכילה, אבל בשדה של יהודי שנמכר לגוי שאולי המכירה לא תפסה, אז כאן מפתום, על צד שמכירה לא תפסה זה פירות של יהודי, אז והרב קוק הורה בזמנו למכור גם פירות של היתר מכירה על ידי אוצר בידי. עד כדי כך הוא לא רצה לסמוך על היתר של יצא. הוא אומר זה היתר בשדתך. נחזור לענייננו. הישיבה פה, מה שקונה מאוצר הארץ, אוצר הארץ לא עובד בשיטותיהם. הוא הולך לאזורים בארץ שיש דיון האם התקדשו בקדושת בית שני, ועל צד שלו אז הם חוץ לארץ מבחינה מסוימת, ולכן אין לי בעיה שם, ועושים גם יותר מכירה כי יש ספקו. זה מערכת אחת להספקת פירות. מה? זה ארץ ישראל, רק לענייני מצוות הקריאות בארץ, אני חושב ארץ ישראל. עכשיו, עוד מערכת שאוצר הארץ עובד, הם הולכים לחקלאים יהודים שלא סומכים על היתר המכירה, והם אומרים להם בערב שביעי תזרעו הרבה הרבה תבואה, ירקות, כל מיני דברים, אנחנו נלקט אותם בשמיטה עצמה, ובירקות הולכים לפי הלקיטה. כמובן שהם נלקטו בשמיטה עצמה למרות שהם נזרעו וגדלו בשנה השישית, חל עליהם קדושת שביעית. אז ככה הם קונים מיהודי על פי כללי שמיטה אמיתי. הם לא עובדים בסדר, לקצור מותה, אבל כשזה מגיע אליי, זה מגיע אליי כקדושה.
זה בכמות סיטונאים.
נכון. או, עכשיו איך הם בוחרים, איך הם עושים מסחר בזה. אז כאן יש עוד מילה שמתאימה, היא אוצר הארץ, אבל זה נקרא אוצר בית דין. אז כבר עסקנו בזה בעבר. אוצר בית דין זה, למדנו את זה כבר, לא נחזור על זה, אולי נגיד כמה מילים. איסור הסחורה זה כשאתה מתנהג כבעל הבית על הפירות שלך ואתה מוכר אותם, זה איסור. אבל באה קבוצת מתנדבים והיא אמרה, תנו לי את תן לי את הפירות, הירקות שקדושים את השביעית, אני מחלקת את זה לאנשים. אז אין פה בעלים, אין פה בעלות. באה חברה, החברה הזו קוראה אוצר הארץ, זה שם של חברה, והיא אומרת, תשמע, היא באה לך, יש לך אצלך בבית קצת נענה שצמח עכשיו, קדוש קדושת שביעית, אומר, תשמע, תקטוב. אומר, בסדר, אבל אסור לי למכור. אומר, תשמע, אתה לא מוכר, תן לנו את זה חינם, חינם, תן לנו, אתה מוכר? אחר כך, קחו, חכה, החברה מתנדבת, החברה מתנדבת, היא לא עובדת בשדה וקוצרת את הנענה. מה, יש שם כמה רבנים, הם החברה. מה, הם יכולים לקצור נענה בכל השדות בכל ארץ ישראל? הם אומרים, אתה בעל השדה, תקצור את הנענה, אנחנו נשאר לך על העבודה, אבל אתה לא בעל הבית, אנחנו נשאר לך על העבודה, לא על הנענה עצמו. הנענה עצמו חינם, הוא הפקר. אז הוא מקבל כסף על הנענה, על העבודה, סליחה, ואני משלם כסף על המסעית שמעבירה את הנענה עד אליי, זה התשלום. ועוד דבר הם עושים,
החקלאי הופך לעובד שלהם.
בדיוק, בדיוק. ועוד תהליך הם עושים, הם לא שוקלים, זה בערך. השקיות שמגיעות אליך, הם לא מודדים ולא שוקלים, שמים בערך, יודעים, עכשיו אתה קונה קילו תפוחי עץ, זה קילו 100, קילו 200, אולי פחות, כי לא שוקלים, כי אסור, כי זה לא יהיה סחורה אמיתית. אז זה לא בא בתבזורת, זה באים תמיד בסקיות. ככה הם החליטו. זה מבחינת המוכרים. עכשיו אנחנו באים אלינו כצרכנים, מה אני עושה עם זה בבית, במטבח שלי? בוא נעבור לנושא.
גם אלינו הם כאילו מוכרים על אנחנו משלמים בעצם על העבודה.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, הוצאה זה עוד משהו, הם לא רוצים לעבוד עם כסף מזומן. כי מה הבעיה? כי המזומן שאתה מקבל זה קדושת שביעית, אז זה כמו, זה מחלה מדבקת, אתה אף פעם לא יכול לגמור עם זה. זה לא כמו קודשים, בקודשים זה קדוש, אז אתה מעביר את הקדושה שבו למטבעות, המטבעות להיות קודש וזה מי יכול. אבל בשביעית זה לא ככה, זה קדוש, זה קדוש.
מה עודף אותו יכול לקלוטות?
לא, אבל בכסף הזמן שקיבלת, אם זה קדושת שביעית, אם אתה קונה חולצה,
אז תקנים את זה פירות אחרות.
מה, אני לא רוצה, כמה פירות אני אוכל? לא, אני כאב ראש עושה לי הקדושת שביעית הזה, די, תן לי לנשום. ואם אני צריך לנות בכסף נעליים, גרביים, אסור לי. אז מה מעניין, אני כבר אני יודע כמה כסף יש לי מקדושת שביעית, כמה לא, מה? רוצה ללכת לקנות, להסתפר. מה, אני אתן לו כסף? מה הוא יעשה עם זה? אז, בסדר? לכן הם לא מתנסים במזומנים. כרטיס אשראי, כרטיס זה נקרא הלוואה.
כרטיס שלהם.
כרטיס שלהם, זה נכון.
אז זה לא הופך את המושג הזה, הכסף, הסכום הזה שהוא עבר לידי פלוני.
מה, אם זה נותנים תשלום ממשי, אבל אם זה באשראי, האשראי לא נתפס בו, כי האשראי לא קיים פה. הוא, זה כאילו אתה פה נותן למתנה בחינם. בעוד שבועיים אני אתן לו 100 שקל. אין חיבור וקשר בין הפירות לכסף. בואו נעזוב את זה. בואו נעבור עכשיו איך אני מתנהג במטבח עם הפירות. אז בואו נראה. אני אומר לנושא השני פה, איסור השחתה. מתניתי, מתי אוכלים פירות האילן בשביעית? הפגין מי שיזריחו אוכל בהן פיתו בשדה, ביחלו, כונס לתוך ביתו. וכן כיוצא בהן בשאר שני שבוע חייבים במעשרות. פה שאלה מוזרה, יש לי פרי שצומח על העץ ושואלים אותי מאיזה שלב מותר לי לאכול את זה, איזה מין שאלה הזאת? תאכל מה תעשה שאתה רוצה, מה השאלה פה? עוד פעם, ממתי אוכלים פירות האילן בשביעית? איזה מין שאלה הזאת? תאכל מתי שאתה רוצה. זה השאלה היא ככה, מאיזה שלב מותר לי לכתוב את הפרי מהעץ וזה לא יקרה שאני הורס את הפרי? כי אם אתה כותב פרי מוקדם מדי זה הרס הפרי. אבל תגיד, אבל לי זה טעים, אני אוהב את זה. הוא לא בסדר, אתה לא נורמל. אנשים נורמליים נשארים יום כיפורים בישיבה, לא עושים
מה. אני חושב,
הוא
אוכל את זה.
מה?
אתה
עושה, הוא אוכל. לא, זה לא ככה. זה לא נורמלי. העיקר הוא עושה הביתה, זה לא נורמלי. מה? זה לא הולך ככה. יש דבר, בטלה דעתו אצל כל אדם. אין. מכאן כלל יסודי. פירות שביעית צריך לאכול אותם בצורה שבני האדם אוכלים. זה הגדרה. כפי הצריכה של בני האדם נורמטיבי. בין ישיבה יש נורמטיבי. זה העניין. אז זה מה שכתוב פה. מאמתי, אומר ככה, מי שהפגין, מי שיזריחו, מה זה יזריחו? זה תחילת הפרי. כבר אפשר לכתוב ולאכול את זה. אבל זה רק בשדה. למה? כי בשדה הנורמלי הוא לכתוב פירות גם בשלב הבוסר. כי ככה בשדה. אבל בחלוש זה שלב יותר מתקדם, אז הוא כונס תוך ביתו. בתוך הבית אתה לא יכול לאכול פירות הבוסר, זה לא נורמלי. וכן כיוצא בהן בשאר שני שבוע חייבים. עכשיו עוברים למעשרות. הבוסר משיבים מים, אוכל בו פיתו בשדה, יבאיש, יבאיש זה שלב יותר מתקדם, כונס לתוך ביתו, וכן כיצא בו בשאר שני שבוע חייבים במעשרות. גם הפרשת תרומות ומעשרות זה תלוי בשלב שהפרי ראוי לאכילה. גמרא, מהו בכילו? רבי חייא בר אבא אמר חייתא, כלומר כמו אוכל לא מבושל, חי. כמו דעת עמד, וגם נפשם בכלל הביקתי, ולבהמתך או לחיה של בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. רבי חייא בר רבי חייא בר אמר שתי תבואות, אחת מן הבית ואחת מן השדה. וכתיב מן השדה תאכלו את תבואתה. כאילו יש שני מצבים, יש מצב של אכילת שדה ויש מצב של אכילת בית. כפי שאמרנו, מפה יוצא עיקרון, אכילה והשחתה היא פונקציה של רגילות בני אדם. ומכאן נכנסים לשאלות, האם מותר לשחות פירות? זו אותה שאלה. אבל אתה משחית את הפרי, פרי מיועד לאכילה, מה אתה שוחט ממנו מיץ? זאת אומרת, אם שוחטים מיץ ומסננים את המיץ, אתה שותה רק את הנוזל שבו, זה באמת לא תקין. סוחט, שתי תמיץ יחד עם הפרי שלו.
הוא צריך שבו כמה
סיבים של הפרי, כי אחרת אתה כאילו הורס את הפרי. אלא אם כן להגיד שזה הדרך היום, הדרך היום יש לו תמיצים. אבל באמת זה דיון עצום. זה הנקודה שכל מה מדברים עליה. הנה, פני משה, מאמתי אוכלים פירות אילן בשביעית? משום דה כל זמן שאין נן ראויין לאכילה, אסור לקוצו לאכול, שהרי הוא מפסידן, ורחמנא אמר לאוכלה ולא להפסד. עוד ירושלמי, נראה ישר את הפני משה. כתיב, כי יובל הוא קודש, ודאי שהיא יתרה לרמוז, מהי קודש הארץ? אף תבואתה קודש. ויש לנהוג בפירות של הקדושה בשנת הקודש, ולפיכך לא ניתן אלא לאכילה ולא להפסיד. מחמת הקדושה צריך לאכול את זה. עכשיו אם נעבור לנושא הבא, אכילת פירות שביעית, אז פה אנחנו עושים עוד הערה. למדנו כמה פרטים. לפי זה יוצא, מה אמרנו? פירות צריך לאכול אותם בדרך ובאופן שאוכלים בני אדם נורמטיביים. ולכן אמרנו לפי הירושלמי שיש שני סוגי אכילה. יש אכילה בשדה, ויש אכילה בבית. בשדה ההרגל הוא לאכול את זה אפילו בוסר. בבית יותר מנומסים אוכלים כבר פרי בשל יותר, יותר טוב, אבל פחות מזה אתה גורם בוסר. עכשיו לפי זה מתעוררת שאלה, מה תפקיד האכילה של פירות? האם אני אוכל, בבקשה?
זה מקור קיום מעשה
של מה? למדנו את זה בזמנו. אני רק מעתיק מה שלמדנו בקיץ שעבר. ג'סי, לא, השם המשפחה שלנו מנסה לזכור. אני גרוע בשמות ולזכור. איך?
פרידמן,
זהו. הוא היה, למדנו ירושלמי חברותא דף יומי, וכל השבוע הייתי מכין שיעור בעיון בימי חמישי, אתה יודע, 11 בלילה, 11 בלילה, ופעם כל שבוע סוגים. זה רק משם, כל מה שאני יודע משהו זה בזכותכם, לא בזכותי. אז זה מה שפה. אז עכשיו ככה, כשרואים מפה שיש עניין לאכול, כי התורה אומרת לאוכלה, כתוב בתורה, לאוכלה ולא להפסה, לאוכלה ולא לסחורה, לאוכלה. מה תפקיד האכילה? האם האכילה הזאת זה רק אמצעי למנוע את הפסד הפרי, שיש מצווה עצמית לאכול את הפרי? בסדר, אני אין לי דרגות של למדנות כמו ג'סי להגיד בלמדנות. איך אמרת, אכילה כחיתים צה לאכלת הקדושה, או אני לא יודע להגיד מינים כאלה. אז לכן אמרתי מינים יותר פשוטו, האם זה אמצעי למניעת השחתה? לפעמים לך בבית יש לך תאכל חבל, מה הפירוש? בעצם לא אכפת אם תאכל או לא תאכל. אבל אני בעצם דואגת לעצמי, אני לא רוצה לראות שאוכל שאני, נכון? אז אין מצווה עצמית לאכול. כשאתה רעב אתה אוכל כי אתה רוצה לאכול. זה אותה שאלה. זה הנושא השלישי פה, אכילת פירות שביעית. בוא נראה ישר. לפני שנראה, עוד משהו שקשור לסוגיה של התנהגות נורמטיבית באוכל, בוא נראה עוד ירושלמי אחד. גמרא, צביעין לאדם מהו שיהיה להם קדושת שביעית? נגיד כל מיני צמחים שבזמנה הם מכינים איזה צבע, ולצורך בני אדם, אישה רוצה לשים סומק, מותר לעשות את זה או אסור? נשמעין מן האדם לכם כלשהו צורך לכם, מה בעיה? מותר. ותניה לכגון אכילה ושתייה ושיחה וצביעה, יצאת מלוגמה תרופה שאינה אלא לחולין, יצא אלונטית שאינה אלא לתפילין. כלומר, להכין מפירות שביעית תרופות אסור. שאת הגמרא, מה ההבדל? שאין אלא קדושת שביעית, ואתה נידן וצר וזרע יסטיס שזורין אותן במוצאי שביעית קדושים שביעית, חלה עליהן, מי כדון לכם השווה לכולכם. כלומר, ואתה יודע למה תרופה אסור? כי זה לא דבר השווה לכל אחד. מה, כולם חולים? לא, אנשים בריאים. לכן אל תיקח אוכל, מאכל ופרי ותהפוך אותו לדבר לא נורמלי. זה לא נורמלי לקחת פרי טוב ולהפוך אותו אוכל לחולים, להפוך אותו תרופה. לכן אסור להכין תרופות מדברים הקדושים בקדושת שביעית. לעומת זה, להשתמש בפירות לצביעה לצורך אדם, זה יהיה מותר, כי צביעה זה חלק מהתנהגות נורמטיבית של בני אדם.
הנאתו בבירו לא שלו.
דנים בזה, נכון, אתה צודק. שואל, דנים בזה. נדנים. נכון מאוד. זה כן סוג של ענת הביורו, הצבע אי אפשר להשתמש בו יותר. אתה צודק. וענה יופי שנראה בעיניים. נראה את הפני משה השני, נשמנה מנהדה, דכתיבה הייתה שבת ארצכם לכם, ודרשנה לכם לכל שהוא צורך לכם, וצביעת אדם נמי בכלל. ועוד התניה לבעדיה בתורת קונינגון אכילה, יצאת מלוגמה שינה לחולין לרפואה, יצאת אלינטית ואלומטית שעושים מיין שמן דבש, שינה לתפילין כמו לתפלין, לא תפילין שמניחים, אלא תינוקות לקטנים שעושים העלומתית להם, והואיל ואינו שווה לכל אדם, לא הותרו פירות שביל לכך.
זהו.
אז זה עוד הערה אחת. עכשיו השגות הרמב"ן והמגילת אסתר, הרמב"ן סובר שיש מצווה לאכול פירות מצד קיום מצווה. יש מצווה לאכול בליל הסדר כזית מצה, גם פה מצד הקדושה של, וזה הביטוי הזה, קדושה שבו מבחינה הלכתית היא מתחילה כבר להדליק נורות אדומות. אז אדם תמה, אסור לו לאכול. לכן באו האחרונים ואמרו שגם הרמב"ן לא מתכוון קדושה במובן של קדושה, אלא תורה ציוותה עלינו להתנהג בפירות שביעית בצורה מכובדת, כבוד. אדם תמה שאוכל, זה לא זלזול בפירות. אבל פירות סתם זרוקים ככה על השולחן, על הרצפה, זה לא כבוד הפרי. לכן צריך לנהוג בפירות שביעית בקדושה. כבוד. עד כדי כך גם לאכול את זה. זה לפי הרמב"ן. חולקים הרמב"ן אומרים לא. כל מה שהתורה אמרה לי לאכול זה לא כי יש מצווה לאכול, אלא כדי שלא תגיע מזה לידי הפסדה. ולכן הרמב"ן כתוב זה מצוות, השגות הרמב"ן לסבר המצוות לרמב"ם שכחת העשין. הרמב"ן טוען שהרמב"ם שכח למנוע את העשה הזה. הרמב"ם כמובן לא שכח, יש פה מחלוקת ביניהם. טוב, זה הרקע כללי ממש בקצה העומר. עכשיו חמש דקות האחרונות אני רוצה במהירות להריץ לכם כמה הלכות מעשית. אז ככה, שנייה אחת. אין מצווה לאכול פירות שביעית למרות שהולכים ונרכבים שהרי קלקול נעשה מאליו. אומר ככה, סימנתי לעצמי, כן, הנה. מניחים כל יום בסקית נפרדת לשהשיריים שהתחילו כבר להירכב לא יגרמו לזירוז הריקבון של השיריים החדשים, ועוד שאם יש לי את השיריים החדשים על שיריים שכבר התחילו להתקלקל, מיד הם יוצאים להכיל אדם. זה העניין הזה. ראוי להקפיד להוציא מפח שמיטת הסקיות שתוכנן כבר מקולקל, כדי שלא יגרמו לאחרים. הנה, ובא דעתו של הגריש אלישיב שליטה, כמו זה צהל שמותר לגרום, סתם ככה שליטה וזה צהל. ראיתי פה בכנס בוגורים את הרב עמוס קליגר, הוא ראש הישיבה התיכונית של מכון מכון לב. אמרתי, הרב עמוס קליגר שליטה, הרב קליגר שליטה. אומר לי, היה לי רם בישיבה התיכונית שאמר לי, תשמע, בהתחלה קוראים לאדם בשמו, אחר כך קוראים הרב שליטה, אחר כך הרב זצן. אני לא רוצה להתקדם לזצן, תשאיר אותי בלי שליטה. הזכרתי פה שליטה, ועכשיו אני אומר זצן. טוב, על מה הוא אומר? מותר לגרום הפסד פירות שביעית אם ברור שהפירות לא יאכלו. שהאיסור לגרום אינו איסור בעצמו, אלא משום שמונע מהפירות להגיע לתכליתם. זה עוד יסוד מאוד מאוד עקרוני. קראתי את זה רק של המשפט הזה. אומרת, אתה יודע למה אסור לזרוק אוכל? כי אתה מונע מאכילתו. אבל אם בלאו הכי לא אוכלים את זה, ולכן שיירי מאכל שבלאו הכי לא יגיעו לתכליתם, אין איסור זה. אם יש לך איזה קומיה של מלפפון שיש עליו מיונז וחרדל ובשר ועופות ותפוח אדמה, אין לזה משמעות. מה שתקנו פחי שמיטה וחלי שחיטה, זה מדובר, נשאר לי, לקחתי מנת סלט קדושה, אכלתי, נשאר לי בצלחת, או סלט נקי וטוב. כל זה כאן בדור של שפע זוקים הכל. פעם לא היו זוקים את זה, היו אוספים את זה ואוכלים את זה בפעם באוכל הבא, או מלכתחילה לא היה לוקח כמויות כאלה גדולות שאני לא יכול לגמור, כי הכל היה בצמצום. שאם היום אוכלים עם העיניים, לא עם העיניים גדולות, זהו, נשאר. על זה מדברים. שיריים שבלאו הכי אף אחד לא יאכל את זה, אפילו אתה בעצמך לא תאכל את זה, כי זה מגיל אותך. זה תזרוק רגיל, לא מול הישיבה וציפור, יחד עם זה לשים גם חצי מהאור שלא אכלת לתוך הפרח שלו. אין זה משמעות.
עכשיו, בגלל זה לא מלקקים את זה
לחץ. מה זה? או, נכון. נכון, זה נורמטיבי, נורמלי. רק דברים שאמורים לאכול אותם אילולא שתזרוק, תשאר. ואלה, היום דור השפע, אתה רואה פירות, הפרי חצי רקוב, אתה לא תאכל את החצי השני, זה לא, אין, אז לפי זה אין עניין. זה לא יודע, הטיפה זה עוד מורידים ואוכלים את החצי השני, אבל נגיד שלושת רבעי רקוב, אדם לא יוריד את הרבע ויוכל, למרות זה אפשרי וזה שייך וזה, אבל אנשים לא עושים את זה. מה נעשה?
זה גם יהיה מוקצה לשבת.
מה?
זה גם יהיה מוקצה
לשבת. יש כללים בזה, מוקצה שנעשה בשבת עצמה ראוי למאכל זה. עכשיו עוד דבר אחד, הקובע הוא מה שרגילים להשתמש בזמננו, וכל שלא רגילים אינו נחשב מאכל ואין בו קדושת שביעית. וכן כתב הגרש אוירבך, שלכן לולב אין בו קיים קדושת שביעית, למרות שבגמרא לולב היה בו קדושת שביעית, כי בזמן המילולב היו עושים מטאטא, היום מי עושה מזה? עכשיו, קליפות של תפוזים, קליפות של פירות, זה תלוי אם הנוהג הוא להשתמש בהם. קליפות של מלפפונים, הרבה אנשים אוכלים מלפפונים בלי קליפות, עם הקליפות, לא מקלפים.
בעלי חיים זה גם?
לא, זה מחל אדם, אסור להביא את זה למחל בהמה. זה הנקודה פה, זה הנקודה פה. היה עוד משהו שרציתי להזכיר פה? לא, זהו, דיברנו. בואו נסכם את הנקודות שדיברנו עליהן. דיברנו על זה שקדושת שביעית עוברת מדבר לדבר, ולכן יש בעיה בכספי השביעית, ולכן עשו את זה בכרטיסי אשראי. דיברנו על השחתה, דיברנו מה התפקיד של האכילה, ובנקודות האחרונות דיברנו באופן מעשי מה אנחנו, אילו חלקים בפרי אני צריך לשים אותם בפרח השביעית. הרב אליהו, ראיתי פה, הוא אומר, הוא מתנגד לפחי השביעית. הוא לא לעשות. הוא לעשות משהו אחר. לקחת את השאריות, לעטוף אותם בנייר פרגמנט, אטום, את זה לשים מתוך שקית ניילון, שתי כיסויים, ואיכשהו לשים אותו בהשפעה. כי הוא טוען שגם, למה? כי הוא אומר, פה אין כבר יותר ביזיון. ברגע שדבר עטוף בשני כיסויים, אין להם ביזיון. ברגע שזה עטוף בנייר פרגמנט, אז גם אם זה הולך לזבל, שאר הזבל לא משפיע על הדבר הזה. הוא מעצמו יירקב. זה נקרא גרמה. גרמה בנזיק, גרמה בנזיק. גרמה של לגרום ההפסד, זה עד פה. כבר לא עושה. מה? אז זהו, אני חושב שבבית, בישיבה זה יותר מסובך, לכן בבית עדיף לעשות בשיטה הזאת. כי מצד הקדושה ולכבד את הדבר, כיסוי אחד זה לא מתאים. שני כיסויים אתה כאילו מכבד את זה. לכן אני גם פירורי לחם בבית שנשארים, הרי גם לחם אסור לזרום. אני שם בשני כיסויים. תביא את זה פעמיים. שני כיסויים, אז אם אלא אין לי בעיה. נשארים שאלות של לחם יותר מכזי, אין מה לעשות בהם, התייבשו, נשארו, לא יודע. אז לא עוטב בשני כיסויים, שעשה לי בהשפעה לפי הפסק הזה של אבי אליהו בעניין הזה.
מה זה ידע לעשות בבית? יותר מחירה או מוצר הארץ?
אני מוצר הארץ, יותר...
עדיף לעשות?
כן,
בטח. למה?
כי מוצר הארץ הם מחמירים לפי כל השיטות. לדעתי הם השיטה שכמעט הם לא נכנסים לספקות ומחלוקות. קודם כל, יותר מחירה הוא יותר מבוסס ואפשר לסמוך עליו, וזה הרב עובדיה יוסף עם שתי רגליו הוא עומד שזה לכתחיל, שלא בדיוק, הוא יותר קיצוני מהרב. הרב שטיינברג סיפר לי, הרב שטיינברג יש לו בן שנשוי לנכדה שלו, אומר לה עובדיה, נתן לו את המכות, הוא אומר לו, תגיד לי, למה הרב קוק חתם על היתר המכירה? אומר, אם הוא לא היה חותם, כולם לא היו מתנגדים אליו. עכשיו, כולם נגד את המכירה, כי הם רוצים נגד הרב קוק. למה חתם? לא היה חותם, כולם היו אומרים שהיתר המכירה הוא טוב. עכשיו יש בעיות. והוא בביתו, כשהיה צעיר, והיה קונה, כאילו בעצמו, לביתו, הוא היה קונה את המכירה. אני יודע את זה מהרב יעקב צ'קות, החתן שלו, בכל הישיבה פה. שאלתי אותו, תגיד לי, איזה פירות הרב אוכל בבית? אומר לי, פירות מחנה יהודה בשוק, יותר מחיר. פעם הוא התבטא בביטוי מאוד חריפי, מי שמחמיר הוא חמור חמור אותה. אז זה לא ככה. זה מה שהרב עובדיה אומר. כל גדולתו, כל עוצמתו, כל עניינו. הבעיה היא לא האם יותר מחיר עובד. האם המציאות, זה לא דיון בהלכה. הרב אליה שמתנגד יותר המחירה לא מצד ההלכה, גם מצד ההלכה, אבל לא בגלל ההלכה. הוא התנגד מצד הפרקטיקה המעשית, כי המוכר את השדה שלו, הוא עושה את הכל בכאילו, אז זה לא מחירה.
מוצר זה לא כאילו
הצרה הארץ, מלכתחיל הולך לאזורים שמותרים בעבודה, כי הם זה, הם עושים יותר מחירה לחומרה על צעד משהו אחר. ואת השילוב הזה הרבה פוסקי הדור הרצינים מקבלים את זה, הרב מזוז, כיסר החמים, עוד הרבה גדולי ישראל. אם לא היה בעיות של פוליטיקה, אז אוצר הארץ היה הופך להיות המשווק פירות בצורה הכי מעודרת גם לכל המחמירים למיניהם, כל הציבור החרדי וכו'. זה הפעם, זה כבר היום אוכלים, לא אוכלים כשרות, אוכלים את מי שנותן את הכשרות.
מה חרדים עושים?
חרדים ערבים.
ובזה נתפס את המחיר.
חרדים ערבים.
מה זה?
חרדים ערבים.
גם שם יש בעיות קשות.
שמעתי שהרב יעקב אריאל אמר שזה לא תכונה.
והם טוענים שיותר מחירה אתה עובר על התכונים, לכן זה לא תופס. אבל נגיד נתגבר על כל הבעיות האלה, הבעיה היא אחרת, האם המחירה היא בכלל מחירה אמיתית או פיקטיבית? כזה שהרב לאו הוא מנסה לעשות שהמחירה לא תהיה פיקטיבית אלא אמיתית, כלומר מול כל חקלאי בנפרד יושבים, לא מול המזכירות של היישוב מושב. זה פותר חלק מהבעיות.
אתה בסופו של דבר בשעת שמיטה כל הארץ של ערבים, כל השיטות, גם חרדים גם ערבים, גם מוצא הארץ של יותר מחירה.
בסדר,
זה בכלל לחורה,
בסדר, הנה הכי לערבים. כשתהיה שמיטה אמיתית אנחנו נהיה בקשיים עצומים, לא פשוט. אבל אז השם כתוב לי שייצג את ברכתו 3 שנים מראש, 2 מראש. יש שף כזה ש... בסדר, שנה לא עבדו. באמת אנשים לא עבדו.
באמת איזה גויים עובדים.
לא. יש לי פירות בבית, לשנתיים. המחסנים מלאים, מה נכנס לנו? לא צריך לגעת. בשנה השישית העצים יצמיחו פי 2, פי 3.
נקפיא זה?
מה? לא. תכתוב, עוד פעם העצים יהיו, תכתוב, עוד פעם, בלי לעבוד, בלי להשקות, הכל צומח. יאללה, כל טוב, ברכה, הצלחה.